היא בעצם רק עשתה את זה בתור טריק, כן? כי עכשיו היא תצא האישה, האימא האמיתית. ככה, לא רק אני מעלה את ההשערה הזאת, הגמרא בעצמה מעלה את ההשערה הזאת.
כן, שמעתי איזושהי
כמה דעות שאתה יכול בזה
שבסוף הוא נתן את
האישה
והגזירו. יש
איזושהי הבנה כזאת, אפשר. שמה, שהוא אמר את זה לאישה שגזירו, זה לא ראיתי. ראיתי כל מיני הבנות מי, לגבי מי הטובת או הנתבעת, מי האימא, אבל זאת שאומרת זורו, ודאי שהוא לא נתן את האימא, אם אני אשמח לראות את הראש
כאילו.
לא, זה לא ראיתי. אנחנו נראה שיש מחלוקת בין המפרשים, מי באמת האימא האמיתית. זה כן, יש פה הרבה אפשרויות, אבל, שתיים, כן, אבל יש פה הרבה ראיות לכל כיוון, אבל לגבי מי, לגבי מתן בסופית, אין מי שסובר שמי זאת שאומרת גזורו, היא באמת האימא האמיתית. בכל אופן, אז מה החוכמה הגדולה פה?
הוא רצה כאילו להביא את הילד למי שתדאג לו יותר טוב.
ש?
אז אם זה לא יצא עם הביולוגית שלו,
יצא... אבל לפחות יצא טוב.
כן.
אבל זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר, היא אימו. בסדר, זה הדרמה, יכול להיות שבאמת זה הידע הגדולתו. שהוא לא הסתפק בלהגיד, טוב, בוא ניתן לה כדי שנגדל אותו, אלא שהוא ידע להגיד, היא אימו. הגמרא אגב אומרת, גמרא במכות, דף כ"ג, כן, אותם הגמרא שהזכרתי מקודם, חושבים לו, זאת אומרת שם שהיא אימו, יצאה בת קול ואמרה היא אימו. אגב, מזה אפשר לדעת שבאמת זה לא פשוט כל כך לדעת מי אימו. אם צריך בת קול שתגיד היא אימו, כן, אז זה לא פשוט. שלמה יכול להגיד, תנו לה את הילוד אחת, חי, כמו שאתה אומר, השערה, סביר להניח, לכן, וזה, אבל להגיד היא אימו, זה רק בת קול יכולה להגיד. ננסה אולי בשיעור הבא, תחילת שיעור הבא, להגיד עוד משהו נוסף בהקשר הזה, על מה הגמרא שם רוצה להגיד, על יצתה בת קול ואמרה.
למה זה
קשה? מה?
למה הראשון
היא משתמעת בשתי
פנים
פה עוד
הזמן?
איזה?
מה
אתה מתכוון?
גם
בהתחלה,
הם, לא ברור מי זה.
מי זה מי?
גם, תנו לה את הילד החי בבקשתי, לא אומרת לה, לא אומר למי בסוף, זה
היה... בסדר, אז אני אתייחס למה שאתה אומר, ודאי זה נכון. כלומר, התנ"ך מעצמו משתמש בלשון שדי מסתירה ממנו מי באמת הייתה האימא, נכון? כלומר, לאורך כל הדרך לא יודעים מי הייתה האימא, התנ"ך משתדל להסתיר ממנו. אף על פי כן, תכף נראה שיש מפרשים שכן אומרים שהם יודעים מי הייתה האימא. אבל זה, לפני כן אני עוד רוצה לגעת, לתת תירוץ אחד שנתנו פה גם האברבנאל ועוד כאלה שהלכו בשיטתו, נקרא להם סיעת אברבנאל ושות, שהם אמרו ששלמה בעצם כבר ידע, כן? ידע מהאימא, עוד לפני שהוא עשה את הניסוי, והניסוי היה רק כדי להראות לכולם איך הוא ידע, אז הם אומרים הרבה אפשרויות.
לעשות שזה לפי ההלכה.
מה?
הוא לא יכול לקבוע לפי רב הקודש, לעשות שזה לפי
ההלכה. גם ההוכחה שהייתה בסוף זה לא הוכחה בעדים וטענה, כן? המסברה, בסדר, אבל הוא לא רוצה לעשות את זה כמו שאתה אומר ברוח הברית. אז יש דעות שונות שמובאות כאן, הוא ידע מהבעת פניהם או מהסיפור, יש פה חזן מהם משלים אותם, וחזן אומרים שהם היו יבמות אולי, לא משנה, אז היה פה גם איזו סברה, כל מיני אפשרויות מה, איך הוא בדיוק ידע. המלבים פה אומר פירוש מאוד מאוד ידוע שאיך הוא ידע, תכף נראה. אגב, איפה היה לו את הרעיון הזה? שומעות הרעיון של זורו, אז הרעיון הזה כבר מופיע בספר שמואל. בן? נכון. שמה, נכון, בוא נחזור את זה עד עכשיו. כאשר דוד אומר, דוד בשמואל ב', נשאר אחרי מרד אבשלום, אומר ככה. בהתחלה, בתחילת מרד אבשלום, דוד נותן את השדה של מפיבושת לציבה, כן? בטוח שמפיבושת נשאר, היום החזירו לו את ממלכתו, כן? החזירו לו את ממלכתו, בטוח שהוא יהיה זה, ולכן הוא נשאר. והוא חוזר, הוא פוגש את מפיבושת, ולא עשה רגליו, לא עשה שפמו וכולי. ואז למה לא הלכת עם מפיבושת? הוא אומר לו, עבדי רימני. ויאמר לו המלך, בסופו של דבר, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציבה תחלקו את השדה. ויאמר מפיבושת אל המלך, גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך ושלום אל ביתו. ייקח את הכל. חזר אומרים אגב שעל המשפט הזה של דוד כן, נחלקה הממלכה. כן, דיברנו על זה שם, לא נחזור על זה כאן. יש איזה פשט גם, זה לא רק איזה עבור כזה. טוב, הוא חילק את הסדר, וזה, יש פה גם עומק בזה. בכל אופן, לענייננו, לענייננו מה רואים פה? רואים פה שמי שמבטר על חצי, בעצם, או יותר מזה, אפילו מוכן לוותר על הכל, כן, בשביל ערך נעלה יותר, אז כמעט שיש לו כנראה ערך נעלה יותר, מאשר לזכות בחצי. אז כנראה ששלמה, אולי אפילו, לא יודע, יכול להיות ששלמה היה שמה, ונכח שמה, כשדוד עשה את זה. וכשהוא שמע את מפיבושת אומר גם את הכל ייקח, הוא הבין שלפעמים הצדק הוא עם זה שמבטר על החצי שלו, באמת, זה שמבטר על החצי שלו, כנראה שהכל הוא שלו. רק שמה, יש לו ערכים יותר חשובים. ולכן הוא מוכן לוותר על הכל. כדי להשאיר את הדבר שלם, או כי יש לו, אם זה הערך, הערך הוא להשאיר את הדבר שלם, כמו בילד שהמטרה היא שהוא לא ימות, או שמה שהמטרה היא באמת אחרת, כן? המטרה היא שהמלך ישוב בשלום, לא אכפת לי כלום, יש לי ערכים יותר חשובים, חצי שדה, יותר חצי שדה פחות.
יש יותר
בין
חצי שדה לבין חצי ילד.
אז אמרתי, נכון, העניין הוא שיש ערך. יש לי ערך שיותר חשוב, אני מוכן לוותר על החלק שלי בשביל ערך יותר חשוב.
לא היה שום ערובה שהיא תוותר על הערך שלו.
מה?
לא היה שום ערובה
שהיא באמת עשה את זה. שמי תעשה את זה?
שאותה אישה באמת, שאחד מהם תוותר על החצי הזה. אין שום ערובה לזה, הוא אמר.
אני חושב שיש איזושהי ערובה. אני אראה לגע בזה בסוף. יש איזושהי ערובה לזה. אולי לא בצורה הזאת דווקא, אבל מקסימום יכול לקרות משהו אחר, אבל כן, יש ערובה. איך נראה? טוב, אז זה דבר ראשון. אז כאילו זה המקור, אני חושב, מה?
פה זה יצא
ככה,
אבל למה
שמישהו
תגיד
זו? עוד רגע, למה שמישהו תגיד זו? אז זו שאלה מאוד טובה. זו שאלה מאוד טובה. זו שאלה מאוד טובה, שבאמת המפרשים מתלבטים בה, ויש המפרשים שהציעו על פי חז"ל, לפי המעגול שמעוני, שהיה לה אינטרס בלגזור את הילד. זה משמע, משמע קשה מה שאני אומר. חז"ל מדברים שמדובר אומרים חז"ל, באחד המדרשים אומרים שמדובר בשתי יבמות. אמא ובת. היה סיפור מאוד מורכב. היה לה אינטרס שלא יישאר ימה. כי אם יישאר ימה, היא צריכה לחכות שהוא יגדל. אם הוא בן של האמא, כן? והיא קלטה, אמא וכן, כן? היא צריכה לחכות. סיפור ארוך. אז יש מי שהתלבט בשאלה הזאת. בפשטות, אם דיבר פה במרשם. אם היא לא היה אכפת לה להחליף את הילדים, זהו, זה לא מה שיעצור אותה. זה שאלה מצוינת. אז לפי, עכשיו אני מגיע לשאלה שלך, ובאמת מי שאומר את זה, מי ששם לב פסוק כ"ג זה המלבים. המלבים אומר, מדגיש את פסוק, תראו את פסוק כ"ג, ואומר המלך, זאת אומרת זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני החי. המלבים אומר, למה שלמה חוזר על זה? אומר המלבים, לא, פה שלמה הבין מי האמא האמיתית. מי האמא האמיתית? נכון, זה כן, זה ידוע, זה מלבים, אני חושב, זה שאמר את זה ראשון, שמי שאומרת בני החי ראשון, ראשונה, אין, היא האימא, וזאת שאומרת בני חמת, יותר חשוב לה להדגיש הבן שלה עומת, ופחות חשוב לה שבני החי, היא השקרנית. אז ככה אומר המלבים, זה נשמע מאוד סביר וגם נשמע מצוין, כי באמת זה מובן למה שלמה חוזר על זה. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת, לא, כי בני חמת ובני חי. רואים שהוא קלט משהו, כן? הוא שם לב. זה אפשרי, הדבר הזה הוא קשה. הוא קשה. למה הוא קשה? כי לפי מי, לפי מה שאמרנו עכשיו, לפי המלבים, מי דובר את אמת? התובעת או הנתבעת?
הנתבעת.
תסתכלו.
נתבעת,
כי בסוף לפני זה... ואתה אומר האישה אחרת, לא, כי בני החי ובני חמת, האישה הראשונה אומרת, התובעת אומרת, כי בני חמת ובני חי. לפי זה יוצא שהתובעת היא...
שקרנית.
אז איזה אינטרס יש לה לתבוע? מאוד קשה. למה אם באמת בנה הוא החמת, אז למה שהיא תבוא לפני המלך ותתבע את השנייה?
שהיה איזושהי ירדה.
מה?
שאלה
זה שהיא ירגה. ירגה? שמה, היא ירגה את היש לה מתוך שינה? כן. כן, בשביל זה היא מחליפה וטובעת אותה, המלך החליפה, כן, אבל לטבוע אותה לפני המלך,
אבל יש
לה הערות. לא, זה יחליפה, יש לה את החי, למה לתבוע? שהשנייה, אם היא חושבת שזה הילד שלה, היא תבוע, נכון? אז זה דבר ראשון.
איזה מה שהיא חושבת, אבל לא? זה חייב להיות שמישהו פה רושה כאילו בסיפור. לא, אבל ההוכחה זה מהיחס אליו.
מה שאתה אומר, אומר הרב קוק. זה לא מובן מאליו, אבל בפשטות, אנחנו עוד בזה, הרב קוק הולך ברחוב, כמו שאין רשעים בסיפור הזה, אבל... בסדר, לענייננו, עוד ראייה לכאורה שהתובעת היא דווקא שקרנית מזה שהיא יודעת איך הילד מת. ראיתי מישהו שכתב ככה. איך היא יודעת איך הילד מת? כל הסיפור שלה. וזה, אז דווקא מי שהסתכל במצודות, המצודות אומר שדווקא התובעת דיברה אמת. יש בזה שפחות שתי ראיות לדבר, כמו שאמרתי. א', שהיא יודעת איך הילד... סליחה, שהתובעת היא היום שקרת, סליחה. א', שהיא יודעת איך הילד מת, כן? כן, ולכן היא אומרת, כן, אנחנו עבדה, והיה מות בן האישה, זה עודי לה ששכבה עליו. קיצור, יש ראיות לכאן ולכאן, או שהתובעת היא שקרנית, או שהתובעת היא דוברת אמת, מעצם התביעה, לכאן ולכאן, קשה.
למה שהיא תתבע?
מה? אין לי תשובה, אין לי תשובה. למה שהיא תתבע, אני לא יודע. אם אתה אומר שהתובעת היא באמת שקרנית, איזה סיבה יש לה לתבוע? אז יש לנו שתי ראיות לפחות שהתובעת היא זאת שדוברת אמת, כן, בסדר? יש לנו ראיות שהיא שקרנית, ובאמת לא ברור. המלבי מציע רעיון מאוד יפה, שבאמת מודגש לכאורה בפסוקים, ואף על פי כן זה גם יש בו קושי. יש בו קושי לא פשוט. כך שבסופו של דבר, הרעיון הזה להגיד ששלמה ידע כבר מדבריהן של אנשים והעדיף לא, ורק חיפש איזושהי דרך להוכיח את זה, הוא לא פשוט, לא פשוט, כי משמע, אפילו אני אתן לכם דוגמה נוספת, תראו, בסוף, כשהם, ותאמר האישה אשר בנה חי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על בנה, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו. וזאת אומרת, גם לי, גם לך, לא יהיה גזור. בואו ננסה רק מהמשפט הזה. את המשפט הזה, בי אדוני, כן? שעכשיו אומרת, האמא האמיתית, מי אמרה בהתחלה? מי אמרה אותו בהתחלה?
בי אדוני.
בי אדוני זה משפט שאמרה?
התובעת.
כן, לפי זה, מי האמא האמיתית? התובעת.
מצד שני,
מצד שני, תראו, הכתוב איך הוא קורא לאישה השנייה? וזאת אומרת, מקודם השתמשו בביטוי וזאת אומרת למי? מה? לזאת שאמרה, לא כי בניך מת או בניך חי.
למה לשתיים?
מה? וזאת אומרת, והשנייה כאילו, נכון? היא אחת וזאת אומרת. גם לי גם לאחורי, נכון? כאילו היא השנייה. לכאן ולכאן. גם אפילו מהמשפט הזה הוא משפט שאני יכול להעביר ראייה לכל כיוון.
אבל משהו שמעיד על זה ששלמה באמת ידע לפניך זה שהוא... אשר בנה חי, כאילו
כשהראשונה
לדבר
אומר
אשר בנה חי.
זה
התנ״ך
אומר
לך.
או שזה, לא זה לא מין שהיום הוא כבר ידע. זה אומר שהתנ״ך אומר לך שזו הייתה אישה אשר בנה חי, זה מה שהיא אמרה. כן? זה מה שזה אומר, זה לא מוכיח באמת... ולפי זה אגב, ייתכן מאוד שמבחן החרב הוא באמת זה שגילה, ולא כמו שהמלבין והברבנה וכולם אמרו ששלמה ידע כבר קודם. ייתכן מאוד שזה... והמת אל תמיתו. מה התוספת כאילו?
מה זה אפשר
להרוג מי שמת? המת. לא, והמת... מורות יומה. המת אל תמיתו. להמת, לא את המת, והמת זה פועל, כן? כן? ובסדר. אז אני אספר לכם את מה ששמעתי מהרב מדן. הרב מדן נותן הצעה כזו. מה החוכמה הגדולה של שלמה? הוא אומר, הוא מסתמך על המילים שכתוב כאן, בסוף פסוק כ"ב, ותדבר לה לפני המלך. אומר רב מדן, מדובר פה לא באירוע שלוקח יום, מגיעות שתי נשים, מספרות איזה, אלא מדובר פה במשפט שנערך ולוקח הרבה זמן, ויש ראיות לכל צד, ושוקלים, וסברות, ובאמת, לכל הכיוונים, חבל על הזמן, כן, כל אחת, היא אמרה ככה, והיא אמרה ככה, ואולי באמת, כל הזה, כן, ושידור חי, כן, אני נדבר את זה אצלנו, שידור חי, יש הקלטות, יש נוכחים בבית המשפט, חבל על הזמן. טוב, עובר כבר חצי שעה של, חצי שנה של דיונים ומודיעים, תאריך זה וזה, שלמה המלך מודיע, שלמה, תאריך זה וזה, יש פסק דין. מה פסק דין? לאיפה? יש פסק דין. טוב, מגיע היום, כולם מחכים, האולם בבית המשפט מלא מפה לפה. ואז אומר שלמה, טוב, פסק הדין הוא, תראו, הילד הזה הוא ילד מסכן, אבא בכל מקרה לא יהיה לו, שהוא יחיה אצל אמא, שאולי לא האמא שלו, באמת לא כדאי, אין ברירה, הכי טוב שלא נאפשר לו לחיות, גזור, תביאו חרב, בואו, אין מה לעשות, עדיף, לא, עדיף מאשר חיים כאלה, כל הזמן, יהיה ילד עבוד לגמרי, גם גזור את הילד. מה מתחיל בבית משפט? ישר מאומה, שתי אנשים בוכות על הרצפה, תושות שערות, מה פתאום? בשום פנים ואופן, אתה לא יכול לעשות לי את זה, כל אחת צורחת וזה, רוצח, כן? כל מיני ביטויים כאלה, הרב בדן אומר ככה, אבא שלך היה רוצח, גם אתה רוצח, כל מיני ביטויים כאלה שאנשים צועקות עליו, ובוגד וכו' וכו', אנחנו מכירים את זה ממשפטים אחרים. ואז מגיע האיש עם החרב. אז הוא מספר, סיפר סיפור, הוא אומר, פעם אחת הייתי, ככה הוא סיפר, פעם אחת הוא היה בגוש, יש שמירות, עמדות שמירה. התפקיד שלו היה עמדת שמירה בעזרת נשים. קיצור, בערב יום כיפור בלילה, פתאום כל נדרי יש אזעקה. עכשיו, זו הייתה תקופה שכבר היו חדירות, ובישיבת הגולן הייתה בחדירה וזה. אזעקה ביום כיפור, זה לא תרגיל, בטוח, ישר כולם בטוחים, יש מחבל. בטוח, אדם מחבל לאולם, כולם תופסים את הנשקים, רצים, הוא רץ למעלה לעזרת נשים, פתאום רץ, אמרו לו איזה אישה. פתאום, היה בטוח, איזה אישה התבלבלה, טלפה דעתה, שמעת אזעקה, וזה, עוצר אותה, אומר לה, איפה את יורדת? האישה תופסת אותו, מליפה אותו למטה, אומר לו, הילד שלי למטה. כלומר, היא לא חיימה, ורגע, ואם הילד שלה למטה, ויש מחבל למטה, אז מה היא תעשה? מה היא, כאילו, זה לא יעזור שהיא תרוץ למטה. עכשיו, שהיא מאבדת את ההיגיון. עכשיו מגיע החרב, שחת כבר עייפה מבכי, אומרת, את יודעת מה, הנחמה היחידה שיש לי זה שגם לך לא יהיה. האישה שנייה אומרת, טוב, מודה, שיקרתי. שיקרתי, כל הדרך שיקרתי. ישר, כל הקהל רוצים להרוג אותה. מה עכשיו את מודה ששיקר? עכשיו, חצי שנה היית חוסכת מכל המדינה. אומר שלמה, היא אימו. כולם רוצים להרוג אותה? לא, היא אימו. האינסטינקטים האיים שלה מבינים באותו רגע שהדרך היחידה להציל את הילד זה להודות שהיא שיקר. זה ההצעה שלו. ואז זה באמת חכם. כאילו, נגד כל, נגד מה שכולם חשוב. אז זה ההצעה, ההצעה של הרב בן דן. הצעה יפה.
אז למה נגזור אותו? פשוט
להרוג
אותו.
מה?
למה
נגזור
אותו? פשוט
להרוג
אותו.
מה יש לך? חצי חצי. נגזור. לא, זה שאלה איך הוא מציג את זה. חצי חצי. לא משנה, אני אצלתי. זה ככה, לא משנה.
פחות כאילו.
הוא אומר, מזה ש... ותדבר לה, סימן שזה לא היה משפט קצר. זה היה משפט ארוך. וזה ההצעה שלו. זה הצעה מרדפה. מי שיש לו הצעות יותר טובות, אני אשמח לשמוע.
ושלמה באמת...
זהו, אז מה האפשרות הנוספת? אני לא אעריך בזה, מי שרוצה להסתכל באות התחייה, אות התחייה הרב מדבר, מביא את המשל הזה כמשל למאבק על העם, משל למאבק על העם, והרב קוק אומר שיש שם אפשרות שלישית, שזה לא או גזרו או תנו לה כי היא אמו. האפשרות השלישית היא, מה? תנו לי, שהיא לא תוותר. ושלא נוותר, הרב קוק אומר ככה, אנחנו לא ותרים, כן, הוא מדבר שם על מאבק בין החילונים לדתיים, פחות או יותר במילים, לא במילים האלה, אין על העם, אין, כבר שאנחנו מכירים איזה, אז הוא אומר שלוותר זה לא האפשרות המועדפת, יש עוד אפשרות, אבל שתיים נשים זונות, אז זה כאילו זה האפשרויות, או שתי אפשרויות לא כל כך טובות, כן, לא, באמת לא אידיאליות, יכול להיות ששלמה מאוד ציפה שהאמא האמיתית תחשף בזה שהיא לא תוותר, כן? זה גם אפשרות. אי, זה לא קורה. בסדר? אבל גם זו אפשרות. גם מה שקרה עכשיו, שהיא אמרה שהיא ויתרה, זה גם אפשרות. וגם היא מוכיחה מי... בסדר.
לא, אבל השאלה... מה זאת אומרת שאלות המערב מדע?
מה?
כאילו שהרב
מערב
מדע, הוא
באמת מתכוון להרוג אותו? לא. לפי מה שהרב מדע אומר, הוא כבר ידע קודם. הוא רק רצה להוכיח. בסדר? והוא ידע שהאינסטינקטים האימיים של האימא, וזה מה ששאלו פה בהתחלה, האינסטינקטים לא ייתנו. כן, לא ייתנו שזה לא יקרה, זה לא יכול לעמור
משהו. אני מדהים מה הכוונה
אוקיי, השלישי.
מה זאת אומרת
שהיא לא תוותר? שהיא לא תוותר. תתנפל על השור, תתנפל על ההוא עם החרב, ותנסה, לא יודע מה, תלוש לו את החרב, להוציא לו את העיניים עם הציפורניים, כן? אימא כשהיא מגינה על הילדים שלה, לא יודע אם הייתה פעם חיות כאלה, כן, זה שום דבר לא עוצר אותה.
אני
מסתכל
כדי
שאימא
לא
יהיה, תשאיר
אותו חי
ותתנו אותו, תשאיר אותו חי ותתנו אותו דיו, שבי. זה מה שאמרתי לך. זה מה שהרב קוק אמר, שהאפשרות האמיתית השלישית הקיימת, כן, והיא היותר נכונה מבין שתי האפשרויות האלה שקיימות בו הסיפור, זה שהאימא לא תיתן להרוג אותו. אני מסכים איתך. מה? הוא אומר, כן, אנשים פה, שתי האפשרויות האלה, הם לא... אז זה דבר ראשון.
שאלה.
כן.
למה בכלל, ברגע שהאימא, ברגע שאחת אנשים אומרת, גם לי, גם לך לא יהיה, מה זה משנה מה האישה השנייה אומרת? מה משנה לי? מה משנה לי?
לפי התנ"ך הם אמרו את זה בו זמנית. זה בו זמנית. אחת צועקת ככה, אחת צועקת ככה. תקרא. זה לא אחת אחרי השנייה. כן? וזאת אומרת. ואתה אומר, וזאת אומרת, גם לי גנח לא יהיה גזור. שתי צעקות, שתי צעקות, אני מבין. ככה אני מבין. כן? מה חסר פה? אני אשאיר עוד רגע. אני רוצה, לפני שאני עוזר, אני רוצה לגשת למקום אחר. אומרת המשנה במסכת אבות, אומרת ככה, משנה שמביאה ארבע דוגמאות. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. איזה הוא חכם? לומד מכל אדם. משנה אבות פרק ד' משנה א'. זה המשנה. אני מציע, אני לא מחייב, אבל אני אומר, נראה לי שזה די נכון. חז"ל אומרים את המשפטים האלה, עומד להם מול, עומדת להם מול כל משפט, עומדת להם מול עיניהם דמות. יש דמויות שזה ממש בולט. תן דוגמה. כשחז"ל אומרים, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? כן, יש רק דמות אחת בהיסטוריה של עם ישראל שנקראת גיבור, וזה שמשון הגיבור. שמשון הגיבור שהוא הלך אחרי עיניו. נכון? ולכן, כשחז"ל אומרים, חז"ל לא רוצים להגיד ביקורת בלשון ישירה על שמשון הגיבור, אבל ברור שהם רומזים לדברים מאוד ברורים. כשקוראים את הסיפורים של שמשון, חז"ל אומרים את זה אגב במקומות אחרים במפורש, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך לקה בעיניו, אבל כשאומרים חז"ל, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, ברור שהם מתכוונים לי לפחות זה ברור שהם מתכוונים לשמשון הגיבור, שהוא היחיד שמכונה הגיבור. אגב, בתנ״ך לא כתוב עליו בשום מקום הגיבור. רק חז"ל קראו לו הגיבור. יש רמז אחד לזה לקרוא לו גיבור, רמז כזה בתהילים בכלל, אבל בתנ״ך לא כתוב בשום מקום שמשון הגיבור. וחז"ל אומרים באמת, אתה חושב ששמשון היה גיבור? מה פתאום גיבור אמיתי? זה שכובש את יצרו.
מה? כתוב
עליהם גיבורי דוד. מה? כתוב על גיבורי דוד, באמת איפה כתוב עליהם? עליהם נכון? אני מסכים. ושם דווקא אולי יש עניין של התגברות על היצר, לא משנה כרגע. נכון? אני אשכן עם מים, כל הסיפור הזה. לא משנה כרגע. שם דווקא יש עניין. אבל דווקא שמשון שאנחנו קוראים לו הגיבור, אין לו עדיין שאנחנו קוראים לו הגיבור, תן דוגמה נוספת שם. מאוד בסיסי. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. על מי מדובר?
קורח.
על קורח, נכון. הביטוי הוא עשיר כקורח, זה ביטוי אגב שמי הטביע אותה באותו. חז"ל, חז"ל קוראים אותו עשיר בקורח, ואיזה הוא עשיר השמח בחלקו? קורח כבר היה, היה לו, הוא היה כבר כן, לוי, והוא מבקש גם כהונה, נכון? מאוד פשוט, זה מפורש, כן? איזה הוא עשיר השמח בחלקו? אם היה שמח בחלקו, הוא כאילו עשיר? כן, עשיר זה מי שמסתפק במה שנתנו לו, זה מה שאומרים חז"ל, ונגיד על קורח זה גם מאוד בולט. אז על גיבור ועשיר זה מאוד פשוט. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. פה זה כבר קצת יותר מורכב. המשנה שם אבל אגב רומזת למי זה, שנאמר, אומרת המשנה, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. על מי מדובר? על אלי. לא נאריך בזה כרגע. הפסוק הזה נאמר על אלי, על במפורש של שמואל על אלי. ובקיצור אני אגיד ש... בני אלי ואלי מרוב שרצו לשמור על קדושת בית השם וארון השם, מה הם עשו? כן, פגעו והשפילו וביזו את כל האנשים והנשים, כן, שהיו שם, שבאו פתח אוהל מועד וישהו אותם, ולא, כן, בצורה מאוד, וחזר אומרים את זה במקומות אחרים. ובעצם, ובזה הם חשבו שמה? שמה? שהם שומרים על כבוד בית השם וכבוד מעמד הכהונה. התשובה היא שלא נכון. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. לא את הקדוש ברוך הוא, מכבד את הבריות. בסדר? איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, זה מה שאומרים חז"ל לבית אלי, ומאוד זה בולט, ושמואל אחר כך הולך וגדל בטוב, גם עם אלוהים וגם עם אנשים. זה בקצרה, כל הסיפור של שלושת המלכים הראשונים של שמואל מכוונים לנקודה הזו.
אולי זה
ירוני
גם שקוראים
בילד
של
ללכת
כאילו
אי חבוד. אי חבוד, ברור. גלה כבוד מישראל, וגדול האיש וכבד, יש שם כמה בגלל שממש רומזים לזה. כן, כבדו עיניו עמדו, כן, המון המון המון. ביטויים שרומזים לקטע הזה של הכבוד, אני לא נכנסתי לזה כרגע, זה נכון מאוד. זה השלישי. למי התכוונו חז"ל כשהם אמרו איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? מה על פניו, כן, אם אנחנו אומרים...
החכם באדם.
כן, החכם לא באדם, מכל אדם. למה אני אומר ככה? לא, אני אומר את זה, כתוב פה במפורש. כן, ויחכם שלמה מכל האדם אשר על פני האדם. כתוב, עוד כמה פרקים נקרא את זה. ככה כתוב במפורש. כלומר, כשחז"ל אמרו איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, בפשטות הם רומזים לשלמה. עכשיו, אם זה באמת ביקורת על שלמה, אז אני רוצה להשאיר פה שאלה. איפה רואים אצל שלמה שהוא לא היה חכם מכל, שהוא לא למד מכל אדם?
אחרי זה בסוף, שהוא
חטא ו... איפה אתה רואה שהוא לא למד מכל אדם שם?
איך
לא קשה,
הוא
שפע
מכל
מי
שעשוי
לו.
מי
אמר
שזה ביקורת,
אדם? אני לא יודע, אני פשוט מעריך, כי שלושה הראשונים, אז אמרו איזה הוא גיבור כובש תצרו, הכוונה, לא גיבור כמו שמשון, אלא גיבור כובש תצרו. לא עשיר כמו קורח, אלא אחד שמח בחלקו. נכון? לא מכובד כמו אלי, אלא אחד שמכבד את הבריות, זה מכובד אמיתי. נכון? אז מה הוא חכם אמיתי? מכל אדם, מי שלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי. איפה זה נאמר? בתהילים בפרק קוף י' ט'. בוא נראה.
פשוט
שהוא
לא למד מההיסטוריה,
שחוקים, אז... דווקא למד מההיסטוריה, עובדה שמה שאמרנו מקודם. למד מציבה ומפיבושה.
או שהתשובה של לחלוק הוא זה לא תשובה טובה. אנחנו רואים שדוד, שאומר לחלוק הוא, החז"ל אומרים על זה שהרשם נגזרה שחלקו את הממלכה, ולהגיד לחלוק הוא זה לא לתת פתרון, זה לברוח.
דרך היחלוקו, הוא לא אמר יחלוקו, דרך זה שהאישה אמרה יחלוקו, ההפך, דרך זה שהאישה אמרה יחלוקו, הוא הבין שהיא לא האישה.
לא, אבל מראש, אין לנו ערובה לזה באמת שהוא ידע, ידע או לא ידע.
האינסטינקט האימהי, שהוא אומר זה שהוא אמר לו שבטוח יהיה. המשפט הוא משפט מוצלח, הוא הצליח. כל העם יראה, אגב, למה בזה נמדדה חוכמתו של שלמה?
התוצאה הייתה טובה, אבל מי אמר שהדרך...
כלומר שהדרך הייתה טובה. עדיין זה לא מה שחז"ל ביקשו. אני חיפשתי את הלומד מכל אדם. איפה רואים ששלמה לא לומד מכל אדם? אני הרבה שנים מתלבטתי.
במתנה.
במתנה. שהוא קיבל אותה, אתה אומר.
אמר רבי זה, זה לא
ממש. טוב, אני עוד לא רוצה לתת תשובה, אני רק רוצה שנראה את הפסוקים בתהילים. מכל מלמדי השכלתי. אני מקריא לכם. איך אתם מבינים את הפסוק מכל מלמדי השכלתי כעדותיך שיחה לי? איך אתם מבינים את זה? מה? כשאומרים מכל מלמדי השכלתי, מה מתכוונים?
כולם מורים שלי.
כולם מורים שלי, מכולם למדתי. בואו נקרא בתנ"ך ובמקור, אני קורא בתהילים קי"ט, פסוק צד"י ז"י. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? עד כאן פשוט. מאויביי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. מכל מלמדי השכלתי כי אדבותיך שיחה לי, מזקנים את בונם כי פיקודיך נצרתי. אז בואו נלך. מאויביי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. מה זאת אומרת?
מצוות מצילות אותי.
מה?
מצוות מצילות את האדם.
איך הן מצילות אותו?
מצוות
מה זה מאויביי תחכמני מצוותיך?
יותר מאויביי.
תשובה. יפה. מאויביי תחכמני מצוותיך, כן? הכוונה היא יותר, אני אהיה חכם יותר מאויביי, למה? כי? אני לומד תורה. אגב, זה כתוב בפסוק הקודם. מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? למה אהבתי? מאויביי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. המצוות עושים אותי יותר חכם מאויביי. מאויביי תחכמני מצוותיך. פסוק, אני מדלג פסוק אחד, כתוב, מזקנים את בונן, כי פיקודיך נצרתי. מה הפשט? אני יותר חכם מאנשים זקנים, אבל למה? כי פיקודיך נצרתי. בסדר? שכתוב, מכל מלמדה השכלתי, כי את דבותיך שיחה לי, מה הפשט? אגב, זה לא אני אומר, תסתכלו שם באבן עזרא, במפרשים, כולם מלמדים שלי. מכל מלמדה, אני יותר חכם מכל המלמדים שלי, למה? כי יש לי תורה. זה מה שאומר, זה פשט הפסוקים. אם כן, חז"ל, כשהם מבינים את הפסוק הזה, כראיה לאיזה הוא חכם הלא עומד מכל אדם, הם באמת מוציאים אותו מהקשרו. זה לא מה שכתוב. לא כתוב מכל מלמדה השכלתי, הכוונה לומד מכל אדם. מה כתוב?
חכם יותר מכל המורים שלי.
כן, שהוא חכם, למה?
התורה היא
הסכירה שלו. עכשיו בואו נביא מה כתוב. זה אומר דבר כזה, זה אומר שהפסוק הזה הוא דו משמעי. זה אומר שהמשפט, המשפט הזה, איזה הוא חכם, כן, ואיך קם שלמה מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא משפט דו משמעי. הביטוי החכם מכל אדם הוא ביטוי דו משמעי. אפשר להבין חכם מכל אדם, כלומר חכם, יותר מכל אדם, ואפשר להבין חכם מכל אדם
שהוא למד
מכולם, נכון? אז או יותר או מתוך, וזה מה שחז"ל בעצם רומזים לנו כשהם מוצאים את הפסוק מהקשרו. חז"ל בעצם רומזים שיש פה שתי אפשרויות להבין. מה לדעתכם הם חושבים על שלמה?
אם זה ביקורת.
כנראה שהם מבינים שכשכתוב ויחכם שלמה מכל האדם אשר על פני האדמה, כן? אז הוא היה חכם יותר מכולם, ולא למד מכולם. למה הוא לא למד מכולם?
גאווה.
ולמה היה לו גאווה?
כי מה?
כי כדי להבין את זה שלומדים מכולם, אז איך צריך להבין? מכל מלמדי השכלתי. כי אני יותר מסירה לי. אם אתה מבין... אתה מגיע לחוכמה, מגיע מהתורה, מהקדוש ברוך הוא, מצוין. אבל אם אתה מייחס את זה לעצמך, כן, אז אולי אתה תהיה חכם יותר מכולם, אבל לא תלמד מכולם. כלומר, זה מה שחז"ל באים על שלמה ביקורת. חז"ל לכאורה רומזים פה שמשהו היה חסר אצל שלמה. והמשהו הזה גרם לו לא ללמוד מכל אדם. מה הדבר שמאוד מאוד חסר אצל שלמה? מה? עוד לא הסברתי איך הוא לא למד מכל אדם. עוד לא הסברתי. אני חושב שאנחנו נראה את זה בתחילת הפרק הבא.
אפשר להגיד שדוד לא לקח יותר משבע אנשים.
ש?
דוד לא לקח יותר משבע אנשים.
אוקיי. יפה, ואז זה מאבא שלו עדיין. אני רוצה שיהיה מכל אדם, מכל אחד, אפילו, אני אגיד לך מי, אפילו משתי זונות. אפילו מהם. אבל בואו נשאיר את זה רגע, אני חושב שנפתור את זה בתחילת הפרק הבא, בסדר? אני רוצה להגיד מה היה חסר לשלמה, וזה מאוד צועק במשפט שלמה, וזה אותו דבר שהיה חסר, אני חושב, גם בפרק הקודם. אני אקרא לכם מה כתוב כאשר הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לשלמה. הוא מבקש ונתתה לעבדך לב שומע לשפוט את עמך להבין בין טוב לרע. מי מבין בין טוב לרע?
הקדוש ברוך
הוא. ויתם כי אלוקים יודעי טוב ורע. ויאמר אליו אלוקים, מאין אשר שאלת את זה, ולא שאלת וכולי. אם תלך בדרכם, כן, נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא היה כמוך, וכולי, ויקח שלמה, והנה חלום. ואז כתוב ככה, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי והמת אל תמיתו, וזאת אומרת גם נגנוך לא יהיה, ישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו, כי חוכמת, אלוהים בקרבו לעשות משפט. אני חושב שכשאנחנו קוראים משפט של שלמה, יש דמות אחת שעומדת ברקע, שכל הזמן מנצנצת לנו, שהיא גם הייתה דמות מאוד מאוד חכמה, מאוד, מכירים אותה, מי זה? מה?
דוד.
גם עליה נאמר שהייתה, שאין חכם ונבון כמוהם. יותר מזה, אין, יש רק אחד כזה בכל התנ"ך. אין, אחרי הודיעך אלוהים את כל זאת, אין נבון וחכם כמוהם. נכון? ככה אומר לו פרעה. יש הרבה השוואות בין שלמה לזה בביטויים, אני לא אכנס כרגע. יש להם אח גדול שבא על פלגשי אביו. נכון, שניהם בעצם לא הראשונים, אלא רק הרביעי או משהו כזה, לא יודע כמה, שהוא בעצם עלו בסוף לשלוט. ושניהם בסוף, עכשיו כן, הוא פותר חלומות, כאן גם בעקבות חלום. בסופו של דבר, שניהם עכשיו זה, אחד הדברים שמאוד מאוד בולט אצל יוסף זה מה? כל משפט שני שלו מתחיל בשם השם. כל משפט שני שלו מתחיל בשם השם. האלוקים יענה שלום פרעה, אשר האלוקים עושה, ארץ, כל דבר. אצל שלמה, דבר אחד מאוד מאוד חסר, זה...
שם השם.
שם השם. שם השם על השפתיים. אמרנו את זה כבר בפעם הקודמת, בחלום, כן? שהוא מקבל את זה על תנאי. אם תלך בדרכי, לשמור חוקיי ומצוותיי, וערכתי את ימיך. כל על תנאי, זה מאוד מאוד חסר, כן? היראת אלוקים. כן? דיברנו על זה ביחס לקהלת. וכולי, ששם ירא אלוקים, נכון? זה המסקנה שלו, בסוף ימיו, כן? ולעם זה נראה כחוכמת אלוקים, אבל לשלמה זה מאוד 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 חסר פה הביטוי הזה, זה אולי אני מציע, אולי אני, נראה לי שזה גם הרמיזה שיחד של הגמרא במסכת מכות דף כ"ג עמוד ב'. כשהגמרא במסכת מכות דף כ"ג עמוד ב' אומרת, יצאה בת קול ואמרה, היא אמו, מה היא מתכוונת להגיד? רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד משפט כזה ודאי, כן? זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד. ושלמה בלי להזכיר שם השם אומר את זה, בלי להזכיר שם שמיים. ויש פה איזושהי ביקורת של חז"ל על שלמה, על זה שהוא לא מזכיר שם שמיים, כתוצאה מזה שהוא לא מזכיר שם שמיים ומייחס את החוכמה לעצמו, הוא לא לומד את מה שמלמדות אותו שתי הנשים הזונות, את זה אני ארצה להראות בתחילת הפרק הבא. לא לחינם, אני חושב, נסמכו פה שני פרקים. והפרק הבא, יש בעצם, מה יש לנו בפרק הבא? כן, לכאורה, רשימה פשוטה של ניצבים, נציבי שלמה, אין, איזה חודש, מי מפרנס, מה אפשר ללמוד מרשימה כזאת? אז זה, בארכיאולוגיה ובהיסטוריה לומדים איך הארץ הייתה מחולקת, בסדר. אבל יש עוד משהו אחד כנראה שאפשר ללמוד משם, אז אנחנו נשאיר אותו לתחילת הפעם הבאה, מה באמת אולי חז"ל ציפו משלמה ללמוד שהוא לא למד. נעצור כאן.
אפשר לראות את הגאווה של שלמה, כן. של הגאווה של שלמה להגיד
לשם,
ממש
מתגעה
של
המלך,
זה
חוזר ללמוד. שהם חוזרים
ללמוד. כל
כן, גם אותי.
לא, אבל
כתוב פה אומר את חצי. בפעם הבאה ניתן הרצאה.